טוב, אנחנו בפעם הקודמת דיברנו על כופף קמתו של חברו בפני הדלקה. ראינו שם שתי אפשרויות שעולות בגמרא להסביר את הפטור הזה בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. אפשרות אחת שהוא מכופף את זה ברוח לא מצויה, וזה מגיע ברוח לא מצויה. אפשרות שנייה זה שהוא מכסה והופך את זה לטמון ברוח מצויה. מה שרבשי אומר, שהוא הפך את זה לתמון, ובפשטות ברגע שהוא הופך את זה לתמון, אז הוא בעצם מזיק בגרמה לניזק, בגלל שהוא פותר את המזיק, את המבעיר הבערה מלשלם. ראינו שם את היחס בין שני התירוצים, הם חולקים או לא חולקים. דיברתי על החזון איש שדן שם בשאלה באיזה רגע הממון שניזק צריך להיות תמון כדי להיפטר, ברגע ההבערה, ברגע ההזק, זה דיברנו בפעם הקודמת. בסופו של דבר, הזכרתי גם בתחילת השיעור הקודם, שבמקרה או שלא במקרה, הדיונים הקודמים שעשינו לגבי מעמיד בהמת חברו על קמת חברו, שומר, גזלן, וכל הסיטואציות האלה, או כן, הקישוע וקמו באפה, וכל המקרים האלה בעצם מדברים על היזק שאנחנו מתלבטים האם לשים אותו תחת אדם המזיק או תחת ממון המזיק. ועיקר הבעיה הייתה בשאלה מי הוא הבעלים של הממון הזה שהזיק. כן, השומר הוא לא בעלים על הממון שהופקד אצלו. הגזלן, דיברנו על קנייני גזלה, השאלה עד כמה יש קנייני גזלה בשלב ההוא שאחרי ייאוש. ומעמיד בהמת חברו על קמת חברו, כמובן זה בהמה של חברו. זאת אומרת, הוא לא הבעלים. מצד שני, אופן ההזק הוא לא אופן של אדם המזיק. הוא אופן שבעצם בסופו של דבר מי שהזיק זה הממון. אז יש פה אוסף מצבים שבהם אופן ההזק נראה כמו ממון המזיק, אבל בשביל לחייב אותו אתה צריך שהוא יהיה הבעלים על הממון, ולכן בעצם אי אפשר לחייב אותו מדין הממון המזיק, אלא אולי מדין אדם המזיק. אז אולי התורה רואה אותו כבעלים לעניין לחייבו בממון המזיק, או שרואים אותו כאדם המזיק, היינו בזה מחלוקות שונות, בכל המקרים האלה. עכשיו, מה שקורה בנזקי גרמה, אני חוזר, זה בעצם היה, הדיונים שם היו סביב המקרה הראשון, של פורץ גדר בפני בימת חברו. המקרה הראשון מבין הארבעה של רבי יהושע, שהם כולם חיובי גרמה. אבל בואו ננסה לחשוב רגע על חיובי גרמה באופן כללי, לא רק על המקרה המסוים ההוא, על מקרה מסוים בכלל. חיובי גרמה, הם במהותם תמיד נמצאים באמצע בעצם. כי מצד אחד, האדם, זאת אומרת, ממון המזיק הוא במהותו גרמה. זאת אומרת, ממון המזיק, אין מה לפתור אותו על גרמה. כשממון הזיק, זה תמיד האשמה של הבעלים שלו, היא תמיד אשמה בגרמה. הוא השאיר את הדלת פתוחה, ואז הממון יצא להזיק. אז כשאנחנו מדברים על חיובים בגרמה, אנחנו בעצם מדברים עם פרשת אדם המזיק. זאת אומרת, מדובר על לחייב אדם על נזקים מסוימים, שהוא אחראי להם רק באופן עקיף. זאת אומרת, שהוא אחראי להם רק בגרמה ולא באופן ישיר. עכשיו השאלה היא, מה זה נקרא באופן עקיף? באופן עקיף, פירוש הדבר, בדרך כלל, זה פירוש הדבר דרך איזשהו מתווך. זאת אומרת, משהו מסוים, איכשהו, אני גרמתי למשהו אחר לעשות נזק. אם אני עשיתי זה בידיים, זה לא גרמה. אלא מה? מה בסוף עשה בפועל את הנזק? משהו אחר. אז המשהו האחר הזה, וזה כמובן משתנה קצת בין המקרים השונים, נגיד יודע עדות לחברו ולא מעיד לו, במקרה הרביעי, נדמה לי, או השלישי בסדרה, הוא לא כזה. שם אין תיווך. אני לא מעיד למישהו, גרמתי לו נזק, אבל אין משהו שהיה הפרוקסי שלי, שהוא בעצם היה זה ידי הארוכה שיצר את הנזק. יש שם איזושהי גרימה שהיא בפירוש גרימה של בן אדם, רק גרימה עקיפה. אבל סוחר ידי שקר להעיד, אז ידי השקר בעצם גרמו לנזק, אני רק שכרתי אותם. מבעיר בעירה, כופף קמת חברו בפני הדלקה, גם כן, הדלקה עשתה את הנזק, אני רק גרמתי לדבר הזה שיקרה, פורץ גדר בפני בהמת חברו, הבהמה של חברי עשתה את הנזק, אני רק פרצתי את הגדר. לכן ברוב המקרים של הגרמה, אולי למעט המקרה האחרון של יודע עדות ולא מעיד לו, אלה מקרים שבהם ישנו גורם מסוים שעושה את הנזק, ואני רק סיבבתי את זה כך שזה יקרה. עכשיו, מה זה הגורם הזה? לכאורה, הגורם הזה בעצם אמור להיות ממון המזיק. אז אם זה ממון שלי, אז השאלה כמובן לא מתעוררת, כי כשאני פתחתי את הדלת או לא נעלתי את הדלת, והממון שלי יצא והזיק, זה לא מוגדר בתור גרמה. זה ממון המזיק, זה ההגדרה של ממון המזיק. כאשר אנחנו מדברים על גרמה, פירוש הדבר שמה שחולל בסוף את הנזק הוא לא ממוני. די שקר, עוד מעט נראה מה עם אש, אבל כן, פורץ גדר בפני בהמת חברו, אז הבהמה של חברו, אתם פתאום רואים שכל המקרים האלה של הגרמה, זה לא במקרה שהפורץ גדר בפני בהמת חברו הביא אותנו לדיון על מעמיד, ועל ליסטים שהוציאו, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. זה מהותי. כל מושגי הגרמה בעצם נופלים כמעט, נופלים בתפר בין אדם המזיק לממון המזיק. כי מצד אחד מי שעשה את הנזק זה ממון, כלשהו, משהו, איזשהו גורם אחר, לא אדם, שעשה את הנזק, או אדם אחר בסוחר ידי שקר להעיר, זה אדם אחר, אבל עקרונית זה סוג אחר, זה משהו אחר שעשה את הנזק, ואת מי שאנחנו רוצים לתבוע זה אדם שסובב את הסיטואציה כך שזה יקרה. ובהגדרה זה חייב להיות שהדבר שעשה את הנזק, הממון הזה, הוא לא ממונו של אותו אחד שאותו תובעים. כי אם זה היה ממונו, אז היינו תובעים אותו מדין, אדם, מדין ממון המזיק הרגיל. אז זה לא ממונו. אז אתם פתאום רואים שכל הדיון שעשינו בשיעורים האחרונים הוא לא מקרי. באופן מהותי, בהזקי הגרמה, תמיד בעצם, או כמעט תמיד, או לפחות באופן טבעי, עולה הדילמה הזאת. זה אדם המזיק, זה ממון המזיק, איך בדיוק להגדיר אותו. בכל המצבים שבהם אני פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, אז זה פחות משנה, כי מה זה הממון המזיק אדם המזיק? זאת עבירה, אבל אין פה את השאלות המשפטיות של איך מחייבים אותו ועל מה מחייבים אותו וכל הפטורים של ממון המזיק ושל אדם המזיק. אבל ישנם מצבים כאלה שבכל זאת מחייבים אותם, גם בדיני אדם. ואם מחייבים אותם, אז מיד עולה השאלה מצד מה? מצד אדם המזיק, מצד ממון המזיק, ויש לזה כל מיני השלכות, אדם המזיק חייב באונס, חייב בארבעה דברים, אם אתה מזיק לאדם אחר וכדומה. אז לכן השאלה הזאת שעולה, ההתלבטות הזאת בין אדם המזיק לבין ממון המזיק, שעלתה לנו בתחילת הדיון שלנו על סוגיית היזק בגרמה, זה לא מקרי. היזק בגרמה מתבקש שיציף את המתח הזה בין אדם המזיק לבין ממון המזיק. עכשיו אני מגיע לאש. כי זה קונטקסט נהדר, כדי להבין את העניין שאנחנו כופף קמת חברו בפני הדלקה, בעצם מדובר על נזקי אש. עכשיו, באופן כללי נזקי אש, מי שמכופף קמת חברו, אש בעצמה היא בעצם סוג כזה של דבר. כי מצד אחד, כאשר האש הולכת ומזיקה, אז זה ממון המזיק, כן? גם בתחילת המשנה, בתחילת בבא קמא, אש זה אחד מארבעת אבות הנזיקים, אוקיי? אז זה ממון המזיק. מצד שני, אש היא לא, קשה להתייחס אליה בתור רכוש של בעלה או של המבעיר. זה לא משהו שאם מישהו ייקח לי את האש שלי אז הוא יהיה חייב, אבל מצד גזל, אף אחד לא אומר דבר כזה. לא לקחת איזה אש שאתה רוצה, נר לאחד, נר למאה. זאת אומרת, אין פה משהו שאתה יכול לדבר עליו בתור רכוש שלי. אז מצד אחד, זה לא היזק שנעשה על ידי האדם, זה לא אדם המזיק. מצד שני, זה לא ממש ממון המזיק, למה? כי חסרה הבעלות. שימו לב, זה, מבחינת הטיפוס, טיפוס ההיזק, זה ממש היזק של ממון המזיק. זה מקרה קלאסי, כן? משהו שלי הולך ומזיק. מה חסר כדי להכניס את זה באופן פשוט לקטגוריית ממון המזיק? הבעלות. על אש אין לך בעלות, זה לא משהו שיש בו ממש, אין לך בעלות, זה לא רכוש שלי. ולכן אי אפשר להכניס אותו מצד אחד לאדם המזיק, ומצד שני לממון המזיק. עכשיו אני מזכיר לכם שבדוגמאות הקודמות, של מעמיד בהמת חברו על קמת חברו, של גזלן, של שומר, כל הדברים שדיברנו עליהם קודם, זה היה בדיוק אותו דבר. ההזק היה הזק על ידי, באופן שהוא ממון המזיק, לא אדם המזיק. אבל הממון שהזיק לא היה ממון שלי. היה חסר משהו בבעלות. וכיוון שכך, אם אתה מחייב בכל זאת, אז זה צריך להיות אדם המזיק בגרמה, או חידוש בדיני ממון המזיק, שאנחנו מבטרים על הבעלות כדי לחייב, או מעמידים את הדבר ברשותך כדי שתתחייב על נזקיו. אוקיי? זה המתח שיש שם. ואז פתאום אנחנו מגלים שאש היא באופן הכי טבעי בעצם נמצאת שם, עוד לפני כופף כמעט חברו, אני עוד לא נכנס למקופף, עצם ההזק של אש. הזק של אש בעצמו הוא בעצם שייך לפרשייה הזאת. ועל גבי זה צריך עכשיו לבדוק מה דינו של מי שמקופף את כמעט חברו בפני הדלקה. פה כבר יש שני גורמים מעורבים, מבעיר האש ומקופף הקמה. אבל שניהם בעצם נמצאים בסיטואציה כזאת שבה זה בין אדם המזיק לממון המזיק. אחד בגלל שהוא הבעיר אש, בעצם ההזק באש הוא כזה, והשני בגלל שהוא כופף את קמת חברו, ולכן בעצם יש לו רק אחריות עקיפה. ולכן גם לגבי אש הייתי מצפה, סתם, נזקי אש עכשיו רגיל, אני עוזב את הסוגיה הזאת של כופף קמת חברו בפני הדלקה. דבר עכשיו על סתם מזיק באש, אוקיי? נחזור לרבשי עוד, אבל קודם כל אני מדבר על סתם מזיק באש. אני אומר שסתם מזיק באש גם הוא בעצם שייך לסוגיה שלנו, במובן הזה שגם שם יש איזושהי קטגוריה שהיא בין אדם המזיק לממון המזיק, כי אופן ההזק זה כמו ממון המזיק, אבל חסרה הבעלות. אי אפשר לחייב אותך מדין ממון המזיק באופן כפשוטו, כי חסרה הבעלות. כמובן, מצד ברקע, בניגוד למקרים אחרים, ברקע כאן יש לנו פסוקים. כי תצא אש ומצא קוצים, כן, שלם ושלם המבעיר את הבערה, ואת התורה עצמה אומרת שאנחנו חייבים על נזקי אש. אז פה השאלה היא לא האם אנחנו חייבים, כי אנחנו חייבים על נזקי אש, אלא השאלה איך מתייחסים לחיוב הזה, זה מפרשת ממון המזיק, מפרשת אדם המזיק, וכן הלאה. אנחנו נראה שהדבר הזה, מעבר לזה שהוא דיון, שגם ממשיך את כל המהלך של השיעורים האחרונים, של כל אותם היזקים שהם בין אדם המזיק לממון המזיק, בסופו של דבר גם יקרין על השאלה איך אני מתייחס לדברי רב אשי, כן, שאתה, או אמר, כן, הראשון, שמישהו גורם לנזק על ידי אש, גם שם תהיה השלכה לאיך אני תופס את נזקי אש ביחס לסוגיה הזאת. אז לכן, כל ההקדמה הזאת זה א', כדי לשים את אש בקונטקסט של המהלך של השיעורים האחרונים, ב', כדי להסביר למה אני הולך עכשיו להתייחס לנזקי אש באופן כללי. אני עוזב את רב אשי, עוזב את הכופף קמת חברו, אני רוצה להקדיש זמן מסוים לנזקי אש. נחזור לסוגיה שלנו כמובן בהמשך, ונראה למה זה רלוונטי. אוקיי. הגמרא אני משתף את הקובץ. הגמרא בפרק שני, בדף כף ב', זה הסוגיה המפורסמת של אישו משום חיציו. אז הגמרא מביאה שם מחלוקת, איתמה. רבי יוחנן אמר אישו משום חיציו, וריש לקיש אמר אישו משום ממונו. אז רבי יוחנן רואה את ההזקים של אש, לא פעם, אני מדבר על נזקי אש רגילים. סתם, מישהו הבעיר אש, יצאה ושרפה, אוקיי? אז רבי יוחנן אומר, זה נקרא כמו אדם שיורך עץ. אדם שבעצם שולח אש שמבעירה את רכוש הזולת, זה כמו אדם שיורה חץ על רכוש הזולת. זאת אומרת, במילים אחרות, כשאני, הנה דוגמה אולי בקונטקסט הקודם, כשאני יורה חץ, והחץ אף ושובר, לא יודע מה, כלי של החבר שלי, האם אני אדם המזיק או ממון המזיק? האש הוא ממוני. החץ הוא ממוני. אני אדם המזיק או ממון המזיק? אז זה אדם המזיק, כמובן. נכון? וכשאני עורך חץ, זה אדם המזיק, למה? בגלל שההזק קורה מכוחי, כמו שאני לוקח פטיש ושובר איתו איזשהו כלי, אז נכון שאני משתמש בפטיש, אבל אף אחד לא יגיד פה שזה ממון המזיק, אני מזיק בכוחי, רק אני עושה את זה בשימוש על ידי אובייקט מסוים, עצם מסוים, ולכן שם זה ממש לא חשוב אם זה ממוני או לא ממוני, ודיברנו על זה בגבי מעמיד בהמת חברו על קמת חברו, ששם יש מקום להתלבט, רשב"א ותוספות, המחלוקת של רשב"א ותוספות, בשאלה האם אני רואה את זה באמת כמו אחד שלוקח פטיש, ואז מה אכפת לי למי שייך הפטיש? זה אדם המזיק שמשתמש בפטיש. ככה בעצם ראה את זה הרשב"א, שראה את זה בתור אדם המזיק, את המעמיד. תוספות כנראה רואה את זה לא בתור אדם המזיק באופן הפשוט, כי סוף סוף הבהמה כשהיא אוכלת, היא לא אוכלת מכוחי. אני שמתי אותה על הקמה, אבל הבהמה החליטה לאכול, והיא אוכלת בעצמה, זה לא נעשה מכוחי. לכן במצב כזה זה בעצם עדיין שייך לפרשת ממון המזיק, ולא אדם המזיק, ואלא שזה יותר ישיר, ולכן לא צריך להיות בעלים, כדי שאני אתחייב על נזקי הבהמה הזאת. עכשיו פה, רבי יוחנן אומר, לגבי חץ, ברור שזה אדם המזיק. חץ הוא הרבה יותר ישיר מאשר להעמיד בהמת חברו על קמת חברו. לגבי חץ, גם התוספות יודע שזה אדם המזיק. לגבי מעמיד בהמת חברו על קמת חברו, זה מחלוקת ראשונים. אבל לגבי חץ, ברור שזה אדם המזיק. כי אני מזיק בכוחי, זה שאני משתמש במשהו אחר, זה לא משנה. ריש לקיש אומר לו, אישו משום ממונו. עכשיו, על פנם כשאנחנו מסתכלים על זה, הרי אנחנו כבר יודעים, המשנה בתחילת בבא קמא, מביאה את אש בתור אחד מאבות נזקים של נזקי ממון. זאת אומרת, איזה ממון המזיק? לפני שאני נכנס לשאלה למה, ומה הן הסברות לפה ולשם, קודם כל, מבחינה קטגוריאלית, המשנה מביאה את אש בתור אחד מארבע אבות נזיקים, של ממון המזיק, כן? שור, בור, מבאה ואבאר. אז טוב, למעשה יש שם גם מבאה זה אדם, תלוי איך מפרשים שם את ארבעת האבות האלה, זה מחלוקת רבו שמואל בתחילת פרק ראשון. אבל בפירוש המקובל זה ארבעה אבות נזיקים של ממון המזיק. אז מצד אחד ריש לקיש לכאורה צודק, אישו משום ממונו. יותר מזה, אש היא גם באמת משהו שהולך ומזיק, בעצמו. זאת אומרת, לא, זה לא הזק שאני עושה על ידי שימוש בפטיש או בחץ או משהו כזה. ולכן, לכאורה, הצד הפשוט יותר הוא ריש לקיש. שאישו משום ממונו. רבי יוחנן שמחדש, אישו משום חיציו, זה באמת טעון הסבר. עכשיו, מה שמעניין פה זה שהגמרה עכשיו, כשהיא עוברת לברר את המחלוקת, היא מתחילה עם ריש לקיש. היא אומרת, וריש לקיש מה איתם הלא אמר כרבי יוחנן. אוקיי? זאת אומרת, הגמרא חושבת שמי שצריך להסביר קודם את עמדתו, זה דווקא ריש לקיש, לא רבי יוחנן. כאילו, רבי יוחנן הוא הפשוט. וריש לקיש צריך להסביר לי, מה פתאום אישו משום ממונו? איך הגעת לרעיון הזה? זאת אומרת, זה איכשהו הדבר הפשוט. ולמה? כנראה, זה כמובן השערה, אבל לאור הגמרא בהמשך, יכול להיות שגם מתחזק, הגמרא כנראה מבינה שאש לא יכול להיות פרשת ממון המזיק. באיזה מובן האש היא ממונים? היא שייכת לי. זה לא רכוש במובן הפשוט. אז איך אתה יכול לחייב אדם על נזקי אש מדין ממונו שיזיק? לכן העמדה שדורשת הנמקה או הסבר, בעיני הגמרא זה דווקא עמדתו של ריש לקיש. ואז הגמרא שואלת, וריש לקיש מה איתם הלא אמר כרבי יוחנן, אני ממשיך לקרוא, אמר לך, חיציו מכוחו כעז לי. והי, לא מכוחו כעזיל. מה זאת אומרת? אז ריש לקיש מסביר למה הוא לא יכול להאמין כרבי יוחנן שאש זה אדם המזיק, למרות שעוד פעם, התפיסה הפשוטה היא שאש לא יכול להיות ממון המזיק. נכון? זו תפיסה פשוטה של הגמרא, לא יכול להיות ממון המזיק. אז אומר ריש לקיש נכון, אבל זה גם לא יכול להיות אדם המזיק. הוא לא מסביר, שימו לב, הוא לא מסביר למה אש היא ממון המזיק. הוא מסביר למה אש לא יכולה להיות אדם המזיק. כי החיציו מכוחו כעזלי, והאי לא מכוחו כעזיל. זאת אומרת, החץ כשאתה יורה אותו, אז המעוף של החץ זה בגלל כוחו של האדם. האש כשהיא הולכת זה בגלל טבע האש, או הרוח המצויה שלוקחת אותה או משהו כזה. זה לא שהכוח של האדם נטוע בתוך האש ולוקח אותה קדימה. אז זה הסבר טוב למה אי אפשר לדמות את אש לחץ. אבל זה עדיין לא ממש עונה לי למה להגיד שאש זה ממון המזיק. ואת, אתה רוצה להסביר לי למה אש היא לא אדם המזיק, אני מבין, אבל למה אש היא, באיזה מובן אש היא ממון המזיק? ואני מזכיר שוב שלכאורה נקודת מוצא של הגמרא, זה שאש זה אדם המזיק. אוקיי? האש בו, כפשוטו זה אדם המזיק. ולכן הגמרא אומרת, אתה ריש לקיש צריך להסביר לי למה לא. אחרי שהוא הסביר למה לא, אז הבנתי, אבל אוקיי, אז זה לא אדם המזיק, אבל זה גם לא ממון המזיק. אז צריך להיות פטור לגמרי באש. טוב, פטור בגמרי זה לא אופציה, כי יש פסוק. הפסוק אומר, כי תצא אש, אני מחייב את המבעיר. אז לכן מספיק לי ההסבר השלילי, למה אש היא לא אדם המזיק, כדי להגיד, אוקיי, אז מה שנשאר זה שזה ממון המזיק. כי התורה עצמה מחייבת על נזקי אש, אוקיי? ועדיין, כמובן מאחורי זה, זה טעון הסבר. אני מניח שההסבר יהיה מסוג ההסברים שדיברנו עליהם בכל השיעורים הקודמים. שהתורה רואה את האש כממוני לעניין אחריות מזכה. כי אם אני הבערתי את האש, כמו מעמיד את בהמת חברו על קמת חברו, סך הכל אני הבערתי את האש. נכון, האש היא לא ממוני, אבל גם כשהעמדתי את בהמת חברי על הקמה של חברי, הבהמה שהעמדתי היא לא ממוני. היא ממון של מישהו אחר. וזה לא מפריע לגמרא להגיד שאני חייב. לפי תוספות מצד ממון המזיק, אז נגיד לפי תוספות, אוקיי? מצד ממון המזיק. אז מה רואים? שישנם מצבים שלמרות שהדבר הוא לא ממוני, אם אופן ההזק הוא הזק של ממון המזיק, אז התורה רואה אותי כבעלים לעניין אחריות הנזיקית. למרות שאני לא באמת בעלים, מי שיגזול ממני את האש לא עבר על גזל. אבל לעניין האחריות הנזיקית, התורה מרחיבה יותר את הגדרת הבעלות. יש דברים שהתורה תראה אותי כבעליהם, רק לעניין לחייב אותי באחריות נזקיהם. וזה מה שאומר יש להקיש בעצם. אז אומר יש להקיש, מה אכפת לי שהאש היא לא ממוני? אבל הרי האש גם לא, זה גם לא אדם המזיק. והתורה מחייבת. כנראה שיש גם פה איזושהי הרחבה של מושג הבעלות לעניין האחריות הנזיקית, כמו שראינו במעמיד.
אבל אם הוא לא היה דוחה את רבי יוחנן, את האמירה שזה אדם מזיק, אז אין לו אף מקור להגיד שהתורה אומרת שיש זה ממונו. כי תמיד אפשר לטעון את הטענה השנייה.
לא הבנתי את השאלה.
זאת אומרת, כדי להגיד את העמדה של ריש לקיש, חייבים להגיד שלא מדובר מכוחו. שלא מדובר, צריך חייב לדחות את האפשרות השנייה, כי אחרת אין לי גזרת הכתוב שזה נחשב כממון.
ברור, ברור, לכן אמרתי, ברור שהגמרא מתחילה עם זה שרבי יוחנן צודק. עכשיו, מה יש להקיש ומסביר למה רבי יוחנן לא צודק, אבל הוא לא מסביר למה הוא עצמו כן צודק. הרי הגמרא מראש הניחה שעמדת רבי ריש לקיש היא תמוהה. לכן ריש לקיש צריך לתת לי הסברים. אבל זה מוזר, כי אם זה מה שאתה מניח, אז לא מספיק להגיד למה אתה לא מסכים עם רבי יוחנן, אתה צריך גם להגן על התזה שלך, כי הרי היא תזה לא סבירה בעיני הגמרא. אבל זה הגמרא לא דורשת ממנו. מספיק שהוא יסביר למה הוא לא רבי יוחנן. אז כמובן, ברקע יש את הפסוקים שמחייבים על נזקי אש. ולכן ברור שזה או אדם המזיק או ממון המזיק. ברגע ששללנו את האפשרות שזה אדם המזיק, נשארנו עם זה שזה ממון המזיק, ובהחלט ייתכן אגב, שזה מקור, לפחות אפילו יש להקיש, לדין מעמיד. שאנחנו רואים שישנם מצבים שבהם אדם לא, הוא לא בעלים על משהו במובן המשפטי הרגיל, אבל לעניין נזיקין רואים אותו כבעלים. לעניין האחריות הנזיקית. זאת להפך, על מעמיד הרי אין פסוק. על אש יש פסוק. יכול להיות שהפסוק של אש הוא המקור לרעיון הזה של הרחבת הבעלות לעניין האחריות הנזיקית. אוקיי? ואז הגמרא אומרת, רבי יוחנן, מה איתם הלא אמר כריש לקיש? עכשיו הגמרא נזכרת שגם רבי יוחנן חייב לנו איזשהו הסבר. איך, מה קרה עכשיו? אחרי שריש לקיש אומר לנו שזה לא דומה לאדם המזיק, עכשיו אומרת הגמרא, רגע, אז בעצם, אז למה גם רבי יוחנן לוקח את זה לשם? אז אומר רבי יוחנן, אמר לך, ממון היית בי ממשה, הלית בי ממשה. עכשיו פה עוד פעם, אני שם את זה עוד פעם על הציר של כל השיעורים הקודמים, כי הם ממש הרקע המתבקש, זה אחת חלק מהסיבות שבגללן הן נכנס פה לנזקי אש, כי אני רוצה למקם את נזקי אש בדיוק בתוך ההקשר הזה של כל המזיקים האלה שבין ממון לאדם המזיק. רבי יוחנן בעצם אומר, הרי אם באמת ריש לקיש צודק, תשימו לב למהלך המדורג של הגמרא, הרי בסוף הגענו למסקנה שריש לקיש אומר, למעשה, זה היה אמור להיות אדם המזיק. זה נקודת המוצא. מחדש את הגמרא, לא, זה לא אדם המזיק, כי זה הרי לא הולך מכוחו, זה לא כמו חץ. אוקיי, אבל זה גם לא ממון המזיק, נכון? אז אם ככה, עדיין לא היה צריך שום הסבר, כי רבי יוחנן יגיד, אוקיי, אבל יש פסוק שמחייבים על נזקי אש, ממון המזיק זה הרי לא יכול להיות, נכון? אז אני נשאר עם אדם המזיק. אבל אחרי שאני התחדש לי העניין בריש לקיש, שאפשר לחייב אדם על נזקי ממון, למרות שזה לא ממונו, זה לא רכושו, יש הרחבה, כמו במעמיד, עכשיו אומרת הגמרא, טוב, עכשיו אתה רבי יוחנן חייב לתת לי הסברים. אז אם אפשר לחייב אדם גם אם הדבר שהזיק הוא לא ממונו, אז למה באש לא תבחר באופציה הזאת? ואז חוזרים ושואלים את רבי יוחנן עצמו, אז למה אתה אומר שזה משום חיצב, כמו אדם המזיק, יש, הרי גם אתה מסכים נגיד לדין מעמיד, עוד פעם אני ממשיך לקרוא את זה לפי תוספות, כן, במעמיד, אוקיי? גם אתה מסכים שיש לפעמים מצבים, שבגלל שהאדם כל כך אשם, אז למרות שזה לא ממון שלו, רואים אותו כבעלים, לעניין האחריות הנזיקית. מצד שני, זה לא פעול, אז תגיד אדם המזיק, לא, יש מצבים שבהם אופן הפעולה, הוא לא אופן של אדם המזיק, הוא משהו אחר שהזיק, רק אתה אחראי לזה, ולכן רואים אותך כבעלים. אחרי שהגמרא אמרה שגם אש זה כך, גם אש זה לא פעולה של אדם המזיק, כי היא לא הולכת מכוחו, כמו שהסבירה בריש לקיש. אם כך, חזר להיות עכשיו, הקף חוזרת לנטות לכיוון ריש לקיש. עכשיו אומר ריש לקיש, מוצא אפשרי, מתבקש אפילו. יש הרחבה של מושג הבעלות לעניין האחריות הנזיקית. אז אם זה באמת לא דומה לאדם המזיק מצד אחד, ומצד שני אנחנו יודעים שהתורה לפעמים מרחיבה את האחריות הנזיקית גם למקומות שבהם אני לא בעלים על הדבר שהזיק. נו, אז עכשיו המוצא המתבקש הוא ריש לקיש. אז נחייב את אש מדין ממונו שהזיק. למה רבי יוחנן לא אומר כריש לקיש? שזה הנדנדה הזאת שעומדת מאחורי המסע ומתן של הגמרא. הפשוט זה רבי יוחנן, אחרי שריש לקיש מתרץ, אנחנו חוזרים לריש לקיש. ועכשיו רבי יוחנן אומר, לא, לא, אבל זה לא יכול להיות ריש לקיש. למה? כי ממון להית בי ממשה, והלית בי ממשה. אוקיי? מה הכוונה? תראו, יש רמב״ם בפרק ב' בהלכות מכירה. הרמב״ם כותב כך, הלכה י' ג' אין אדם מקנה, לא במחר ולא במתנה, אלא דבר שיש בו ממש. אבל דבר שאין בו ממש, אינו נקנה. כן? דבר שאין בו ממש לא נקנה. כיצד? הלכה י' ד', כיצד? דוגמאות. אין אדם מקנה ריח התפוח הזה, או טעם הדבש הזה, או אין הבדולח הזה. למה תמיד מוסיף את הזה? אתם יודעים למה? כי אני חושב שאנשים היו חושבים שכשאני רוצה להקנות את טעם הדבש, אני לא אומר הדבש קונקרטי, אלא את האידאה הזאת של טעם הדבש, שזה נקרא דבר שאין בו ממש. מהרמה, זה פשוט, על זה אני לא מדבר. אי אפשר להקנות אידאות. אבל אני מדבר על טעם הדבש הזה. זאת אומרת, יש לך דבש קונקרטי, ויש לו טעם. או לתפוח, יש ריח של התפוח. עכשיו, זה משהו שהוא כן קונקרטי. רק אין בו ממש. והרמה רוצה להגיד שכשהוא מדבר על דבר שאין בו ממש, הוא לא מתכוון למשהו לא קונקרטי, להקנעת אידאה. אלא הוא מתכוון למשהו קונקרטי, אבל לא ממשי. בדיוק בגמרא שלנו, ליד בי ממשה. כן, זה האש, אוקיי? אז הוא אומר, וכן כל כך יוצא בזה, לפיכך המקנה לחברו אכילת פירות דקל זה, או דירת בית זה, לא קנה, עד שיקנה לו גוף הבית לדור בו, וגוף האילן לאכול פירותיו, כמו שהתבאר. אז זה הדין הזה של דבר שאין בו ממש. הדבר שאין בו ממש, בפשטות, אין בעלות. וזה מה שעונה רבי יוחנן בגמרא לריש לקיש. הוא אומר, אני לא יכול להעמיד את זה כממון המזיק, כי אש זה דבר שאין בו ממש, לית בי ממשה, כמו שאומרת הגמרא. ואם אין בו ממש, אז אין בעלות עליו. אם אין בעלות עליו, איך זה יהיה ממון המזיק? עכשיו פה צריך להבין על מה, לאור מה שהסברתי קודם, מה רבי יוחנן עונה. גם ריש לקיש הרי מסכים שאין בעלות על אש. רק ריש לקיש חידש, ואמרתי שזה כל המהלך של הגמרא, שריש לקיש חידש, שגם אם אין בעלות על הדבר, לפעמים התורה מרחיבה את מושג הבעלות כדי להטיל עליי אחריות נזיקית. ורק בגלל החידוש הזה אנחנו באים ושואלים על רבי יוחנן, אז למה לא, אתה לא בוחר באופציה שזה ממון המזיק אש? אז עכשיו אם זה כך, אז לא ברור מה הוא ענה. הרי מה שהוא ענה הייתה נקודת המוצא, ברור, אש לא יכולה להיות ממוני, כי אין בה ממש. בסדר, לכן באמת מראש חשבנו שאתה צודק רבי יוחנן, לכן ביקשנו הסברים מריש לקיש, אבל אחרי שריש לקיש הסביר לי כל כך יפה את עמדתו, עכשיו אני מחזיר את המטוטלת אליך, עכשיו אני שואל אותך, תגיד, למה אתה לא מקבל את התזה של ריש לקיש, הרי אתה גם מסכים שזה לא אדם המזיק, זה לא הולך מכוחו. מצד שני, מראה לך ריש לקיש שיש אופציה פרשנית מאוד סבירה, שלפעמים אנחנו מרחיבים את מושג הבעלות לעניין האחריות הנזיקית, למרות שאתה לא בעלים. ולכן באש הוא מוכן לראות בך, באש את ממונך שהזיק, ולא אדם המזיק. ועכשיו אני שואל את רבי יוחנן, נו, ולמה אתה לא מקבל את זה? אז מה הוא עונה? הוא עונה לו לעניין. אז הוא אומר, לא, כי באש אין בה ממשה, אז אין בעלות. תודה רבה, את זה ידעתי מההתחלה. משם יצאתי לדרך, אני יודע. אני רק רוצה לומר הרי שיכול להיות שיש הרחבה של מושג הבעלות לעניין האחריות הנזיקית. אני מבין שעל אש אין בעלות, אף אחד לא אומר שיש, גם ריש לקיש לא חולק על זה. ריש לקיש אומר, בין נתן שתי העובדות, מצד אחד זה לא דומה לאדם המזיק, כי זה לא כוחו. מצד שני, אין על זה בעלות. מצד שלישי, ישנן הרחבות של בעלות לעניין הלכות נזיקים, לעניין האחריות הנזיקית. אז שתחבר את שלושת ההנחות האלה ביחד, המוצא המתבקש הוא שיש זה ממון המזיק. ועכשיו אני בא ושואל את רבי יוחנן, אז למה אתה לא מקבל את זה? אז מה הוא עונה? כי לא יכולה להיות בעלות על אש. תודה רבה, אני זה ידעתי מראש. זה היה הבסיס של השאלה, מה הוא עונה? אז אם אני צודק שזה מה שעמד מאחורי כל המסע ומתן עד כאן, אז לא ברור מה רבי יוחנן עונה כאן. לכאורה נראה שרק פה התחדש העניין הזה, שאש לא יכולה להיות ממונו, כאילו קודם לא ידענו. אבל אם קודם לא ידענו, אז למה דווקא ריש לקיש נדרש לתת הסבר ראשון ולא רבי יוחנן? אז הכי פשוט להגיד שאש זה ממונו המזיק. לכן אמרתי קודם שלא סביר, אני חושב שהגמרא מראש ידעה שאש לא יכולה להיות רכוש. ואם זה ככה, אז לא ברור מה רבי יוחנן עונה כאן. כן, מה, דורון, רצית להגיד משהו?
יכול להיות שרבי יוחנן עונה שהרחבת המושג בעלות שייכת שהמושג הזה יש, הוא קיים, ואז אתה אומר, אני מרחיב אותו, אבל פה זה בכלל לא מתחיל. בכלל לא מתחיל, אין פה בעלות בכלל, אין פה שום דבר ממשי שיהיה עליו בעלות. הרחבת מושג זה אומר, נכון, אני עכשיו לא הבעלים, כן, אבל מכיוון שיש לי אחריות על זה, אז מרחיבים את המושג, אבל פה זה משהו אחר, זה בכלל לא מתחיל.
נכון, אני חושב שזה מה שכתוב פה בגמרא, שרבי יוחנן בעצם עונה בהקשרים של נגיד מעמיד בהמת חברו על קמת חברו, אז שם מדובר בבהמה, ודאי ששייכת עקרונית בעלות לגביה, רק יש מישהו אחר שהוא בעלים, ואני לוקח את הבהמה ומעמיד אותה על קמת חברים. אז שם אומרים לי, תראה, לעניין זה אתה נחשב הבעלים, לא חידשו פה את מושג הבעלות, חידשו פה מי הוא הבעלים, בסדר? אבל לא את מושג הבעלות. אבל באש, אש באופן מהותי אין עליה בעלות. זה לא בגלל שמישהו אחר הוא הבעלים ולא אני, אלא אש בכלל היא לא ברשימת הרכוש של מישהו, היא לא שייכת לגבי הבעלות. במצב כזה, אומר רבי יוחנן, ריש לקיש אומר, גם במצב כזה, אני עדיין רואה בו בעלים של ממון שהזיק. רבי יוחנן, בזיוק זה מה שהוא עונה, אני מוכן לקבל בדין מעמיד, כי זאת בהמה, על בהמה יכולה להיות בעלות, או שומר, או גזלן, או מי שלא יהיה. אבל באש, אין בה ממשה, זה לא בגלל שמישהו אחר הוא הבעלים. אין עליה בעלות, לא מוגדרת עליה בכלל בעלות. אז במצב כזה, אני לא מוכן לראות, אחרת רוקנת לגמרי את המושג של ממון המזיק, שצריך בעלות וכל הדברים האלה. אז בעצם לא צריך שום דבר. מי שהשם, שיסה בתוצאות. וזהו, רוקנת לגמרי מתוכן את ההבדל בין ממון המזיק לבין אדם המזיק, וזהו, לכן אומר רבי יוחנן, זה לא יכול להיות. זאת אומרת, אש לא יכולה להיכנס למכניזם של ריש לקיש, של הרחבת מושג הבעלות לעניין האחריות הנזיקית. כי זה לא הרחבה של מושג הבעלות, זאת יצירת מושג בעלות חדש, יש מאין. הרחבת מושג הבעלות, פירוש הדבר, הרחבת, זה לא הרחבת מושג הבעלות, אלא הרחבת הבעלות של אדם, לא הרחבת מושג הבעלות. אלא הבעלות היא עכשיו שלי ולא שלך לעניין האחריות הנזיקית. זה אומר רבי יוחנן, אני מקבל. אבל דבר שהוא בכלל לא שייכת בו בעלות, לא שאתה לא הבעלים, לא שייכת בו בעלות בכלל. אם אתה מקבל גם את זה בתור אדם ממון המזיק, אז עזוב, אז לא צריך בכלל שזה יהיה בשלך, מה אתה מכניס פה את עניין הבעלות, זה לא רלוונטי בכלל. אוקיי? אני חושב שזאת זה מה שרבי יוחנן מחדש. עד כדי כך שבאמת, עכשיו אנחנו צריכים לחזור ולשאול את עצמנו, מה ריש לקיש עונה לו. אמרה, עצרה פה את הדיון. אבל אם באמת זה ככה, אז אחרי שריש לקיש מוכן לראות גם באש, רכוש, לפחות לעניין האחריות הנזיקית, אז באיזה מובן בכלל צריך שמשהו יהיה רכושי? האם נשאר מזה עוד זכר מהדרישה הזאת? זה כבר לא הרחבה, זה כבר לא הרחבה של מושג הבעלות לעניין אחריות נזיקית. זה בעצם אומר, כל מי שהשם הוא אחראי, נקודה. לא צריך שתהיה בעלים. זאת סתם סמנטיקה להגיד שבכל מקום שאני רוצה לחייב מישהו, רואים אותו בתור בעלים. אבל שמה לעבור דרך הרואים אותו בתור בעלים, תגיד שלא צריך בכלל להיות בעלים. מי שאחראי, מי שראוי לתת עליו, להטיל עליו את האחריות, הוא יהיה אחראי, זה הכל, ואין דרישה שהוא יהיה בעלים. אם אתה כבר בכל מקום שאתה רוצה, אתה אומר, אז פה לא צריך בעלות אמיתית, אלא התורה רואה אותו בתור בעלים, אז בעצם עזוב, אז לא צריך את מושג הבעלות. אז ריש לקיש, אחרי שהוא גם רואה גם את אש בתור ממונו שהזיק, באמת עולה פה השאלה, אז מה נשאר מהדרישה הזאת שצריך גם שיהיה ממונו? לא נשאר מן הכלום. בעצם מה שריש לקיש אומר, זה כל מקום שאתה אשם, אתה תהיה אחרי. זה הכל, לא ממונו מזיק ולא שום דבר כזה. וכמו שאמרתי גם בגרסאות, במשנה הראשונה בבבא קמא, באמת גרסת הריפי שהצד השווה להם שממונך הוא שמירתן עליך. אבל הגרסה שלפנינו זה בלי ממונך. הצד השווה ששמירתן עליך. ואולי באמת לפי ריש לקיש זה מה שנשאר. לפי ריש לקיש נשאר שזה רק שמירתן עליך, לא צריך שממונך. במי יכול שמירתן עליך הכוונה... כשמן הראוי להטיל עליך את האחריות. כשאתה זה שהשם, אתה הגורם הטבעי שאליו צריך להפנות את התביעה, אז אתה, אז אליך, נפנה את התביעה. לא צריך שתהיה בעלים, ולא להמציא שהתורה רואה אותך כבעלים. אל תמציא את הפיקציה של הבעלות, ולא תצטרך תירוצים שהתורה רואה אותך כבעלים. לא צריך שתהיה בעלים. צריך שתהיה השם. צריך שתהיה מי שראוי להטיל עליו את האחריות. אז בריש לקיש, באמת זאת שאלה, איך אפשר להבין דבר כזה? אז פה אני רק אעיר בקצרה, כי יש על זה הרבה להאריך. אני כתבתי פעם מאמר על זכויות יוצרים. זכויות יוצרים זה מושג מאוד בעייתי בהקשר ההלכתי, ועיקר הבעיה זה הרמב״ם הזה שקראנו עכשיו. כי זכויות יוצרים על רעיון למשל, פטנט או משהו כזה, זה משהו שאין בו ממש. אי אפשר למשל, אין ליד במששה, כן? אין בו ממש, אז אין עליו בעלות. אז השאלה איך להגדיר את המושג זכויות יוצרים בהלכה, ונכתבו על זה כל מיני דברים, זה דרבנן, או דינא דמלכותא, או מדיני הנאה, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, אף אחד מהם לא באמת מצליח לבסס מושג של זכויות יוצרים. אני טענתי במאמר, זה מאמר בתחומי, אני טענתי במאמר שם, שיכולה להיות בעלות הדבר שאין בו ממש. הדוגמאות שהגמרא מביאה למצבים שבהם אתה לא יכול להיות בעלים, כי בדבר אין ממש, הן כולן, עוד ככל שאני ראיתי, הן תמיד דוגמאות שהדבר שאין בו ממש נספח לדבר שיש בו ממש. למשל, אוויר של חצר, ריח התפוח, עין הדבש, טעם הדבש, כן, או עין הבדולח, או משהו כזה. יש בדולח, ויש את המראה של הבדולח, או את הצבע של הבדולח. יש את הדבש, ויש את הטעם של הדבש. יש חצר, יש את האוויר של החצר, אוקיי? אז מה אנחנו בעצם אומרים? אתה לא יכול להיות בעלים על הדבר שאין בו ממש. למה? כי הבעלות על הדבר שאין בו ממש שייכת למי שבעלים על הבסיס שלו, שהוא יש בו ממש. נגיד, הבעלות על האוויר שייכת לבעל הקרקע, כי האוויר נספח, נטפל לקרקע, ובקרקע יש ממשות, על הקרקע יש בעלים, או על תפוח. אתה לא יכול להיות בעלים על ריח התפוח, למה? כי יש בעלות על התפוח. מי שבעלים על התפוח, גם בעלים על ריח התפוח, או על טעם הדבש וכן הלאה. כל הדוגמאות שהגמרא מביאה לדבר שאין בו ממש, ושהרמב״ם מביא לדבר שאין בו ממש, הם תמיד דבר שאין בו ממש, שנספח לדבר שיש בו ממש.
אבל תמיד.
סליחה?
אי אפשר לחשוב על דוגמה, בוודאי בזמן הרמב״ם, אבל היום זה קצת פחות, אבל של משהו אחר. זה לא שהיה לו אפשרות להציג משהו אחר.
לא, בסדר, אבל עדיין, השאלה היא, אתה אומר, יכול להיות שהרמב״ם והגמרא מתכוונים גם לדוגמאות כאלה שהם רק אין בו ממש, הוא לא נספח למשהו אחר, אבל גם יכול להיות שלא. ראיות אין לך. נכון שבזמנם אולי, למרות שאני חושב שפטנט וזכות יוצרים גם אז היה.
לא, אבל...
פחות נפות.
גם פטנט וזכות יוצרים עומדים בקריטריון הזה דרך אגב.
למה?
במצב הרגיל.
מה פתאום?
אני כתבתי טקסט על קלף, אז הקלף הוא שלי, וזה נספח לקלף.
זה לא זכויות יוצרים, זה סתם גזל אם לקחת את הקלף.
לא, אני מעתיק משהו.
הרעיון הוא לא נספח לקלף. הרעיון קיים לעצמו, זה שהוא כתוב על הקלף, אז מה? הטעם של הדבש לא נמצא בשום מקום אחר, הדבש הזה, לכן אמרתי, הרמב״ם אומר הזה, בכל מקום. הטעם של התפוח הזה או של הדבש הזה, הוא נספח לדבש ולתפוח הזה. נקודה. הרעיון לא נספח לקלף הזה. הרעיון יש לו קיום עצמאי. זה ששמתי אותו כרגע על הקלף הזה, אז מה? אני יכולתי גם לכתוב אותו על עוד 10 קלפים. אין, הוא, במובן הזה, רעיון זה באמת הדוגמה הכי טובה לדבר שאין בו ממש, שלא נספח למשהו אחר שיש בו ממש. הוא עומד לעצמו. ואגב, זה כן היה בזמן הגמרא. רעיונות היו לאנשים גם אז. זה היה כמובן הרבה פחות נפוץ, כי היום יש את הדיסקים ואת התוכנות ואת היצירות שנשמעות בכל מיני מדיומים דיגיטליים וכדומה, אז זה הרבה יותר מעשי, זה הרבה יותר עולה. אבל עצם הנקודה שיש לך זכות על רעיון, הגמרא מתייחסת לזה בעצמה, על היכולת לפתם את הקטורת, שם הייתה משפחה הרי שידעה להכין קטורת, היו כל מיני יכולות או אומנויות מיוחדות של אנשים, שהיו להם, או רצינו לפחות שיהיו להם זכויות קנייניות על הדברים האלה. והשאלה אם הגמרא מדברת גם על זה, או שהיא לא מדברת על זה. אז הדוגמאות שהגמרא מביאה הן כולן לא כאלה. יכולים להגיד כי אלה הדוגמאות שעלו, וזה לא בדווקא. אבל יכול להיות שזה כן בדווקא. והטענה שטענתי שם במאמר, זה שאני חושב שכאשר הדבר שאין בו ממש לא נספח למשהו שיש בו ממש, יכולה להיות עליו בעלות, כי גם בדבר שאין בו ממש יש בעלות. רק שכשהוא נספח למשהו שיש בו ממש, אז הבעלות על הדבר שיש בו ממש נחשבת בעלות על הכל. ולכן אתה לא יכול להיות בעלים עליו לחוד, לא שאתה לא יכול להיות בעלים. אבל אם יש דבר שאין בו ממש שלא נספח למשהו אחר, אתה יכול להיות בעלים עליו. ולכן אתה...
אפשר לקדש בזה?
בעלות, אחד, שיש בעלות על זכות יוצרים מדאורייתא. לא צריך מודלים ולא דרבננים ולא שום דבר. על זכות יוצרים יש בעלות דאורייתא, מי שלוקח את זה הוא גזלן. זה גזל.
אפשר לקדש בזה?
מה?
לפי השיטה הזו אי אפשר לקדש בזה?
יכול להיות, יכול להיות, אני לא יודע. תראה, הנקודה היא, זה מאוד עדין, כי ברור שאם נגיד אני אעביר לאישה את היכולת הזאת, ברור שאפשר לקדש בזה, כי הרי זה שווה כסף. אם מישהו ירצה, אפשר לקדש גם בשווה כסף, אם מישהו ירצה שאני אלמד אותו אומנות מסוימת, בזה ודאי אפשר לקדש אישה. כמו רקוד לפניי, נכון? אפשר לקדש אישה, אני מקדש את האישה בזה שאני רוקד לפניה. כמו שלראות אותי רוקד, לא יודע, יש משוגעים שישלמו על זה פרוטה. בסדר? זה שווה כסף. אז נתתי לה שווה כסף. השאלה אם אני מקדש אותה בעצם הריקוד או בשווה כסף, כמה שווה לראות את הריקוד. זה כמו דמי הנעת מחילת מלווה, או, 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 או המקדש במלווה. כן, הגמרא בקידושין בדף ו'. אז פה זה מאוד עדין איך להגדיר את זה. וברמה העקרונית יכול להיות שבאמת אפשר לקדש עם זה גם בתארתו, גם ברעיון עצמו. עכשיו, למה אני אומר את כל זה כאן? כי אצל ריש לקיש יכול להיות שבאמת מה שריש לקיש אומר, נכון שאש אין בה ממשה, אוקיי? סתירה, רבי יוחנן הרי אומר שאש אין בה ממשה, מה עונה ריש לקיש? שאלתי. ריש לקיש יגיד, נכון שאש אין בה ממשה, אבל היא לא נספחת למשהו אחר. אני אגיד שהיא נספחת ל... לחומר הבערה, לעץ הבוער, אבל אני לא חושב שזה נכון, היא מתקדמת גם הלאה, זה לא, היא לא שייכת לאיזשהו אובייקט מסוים שבוער, היא עוברת מאובייקט לאובייקט, היא נעה עם הרוח, זאת אומרת, האש יש לה איזשהו קיום עצמאי, היא לא נספחת למשהו אחר שיש בו ממש. במצב כזה, הבין ריש לקיש שיש בעלות, זה לא הרחבה של מושג הבעלות, זה בעלות. אפשר להיות בעלים גם על הדבר הזה, אגב, הבאתי שם ראיות בגמרה, במאמר שמה, יש, סתם, אם אנחנו כבר מדברים, זה הערה מעניינת, יש, חיים פלאג'י בתשובה, כותב, הרי יש, הוא כותב שמה, על חרב ברבנו גרשום. והוא אומר שמה שבעצם, רבנו גרשום לא חידש את ה... את האיסור, נגיד, לפתוח מכתב של השני. הוא לא חידש את האיסור, הוא רק הטיל על זה חרם, אבל יש איסורי דאורייתא בלי קשר, שהיו קיימים עוד לפני רבנו גרשום. אחד מהם, הוא מביא שם כמה איסורים, אחד מהם זה גניבת דעת. אז שאל אותי פעם רקובר, הוא הזמין אותי לתת איזה סדנה לשופטים ולמשפטנים, והכינו שם מקורות לפני הסוף שבוע הזה, שבו למדנו אותם ביחד, אז הוא אומר לי, תשמע, האמת שהרב חיים פלאג'י הזה זה מדרש פליאה. מה הקשר? גניבת דעת זה משפחת השקר. מה זה קשור לגניבת דעת? שם נפל לי הסימון פעם ראשונה, כשהכנתי את הסמינר ההוא, אז אמרתי לו שלדעתי, גניבת דעת זה כפשוטו. אתה גונב מידע. כשאתה פותח את המכתב, אתה גונב מידע שלא שייך לך. זה נקרא גניבת דעת. אנחנו רגילים לחשוב שגניבת דעת זה שקר, אבל זה לא נכון. אם תשאל אותי למשל בן כמה אני, אני אגיד לך בן 12, בסדר? ואתה לא תצליח להבחין שזה לא נכון. היום אני בכלל מעריך אתכם קצת נמוך. אז לא תצליח לראות שזה לא נכון. האם גנבתי את דעתך? חד משמעית לא. שיקרתי, לא גנבתי את דעתך. מה ההבדל? גניבת דעת זה לגנוב ממך מידע שמגיע לך. אבל לא מגיע לך לדעת בין כמה אני, אני יכול להגיד לך לא רוצה לגלות. זכותי, אתה לא חייב לספק לך את המידע הזה. גניבת דעת, ותראו את הסוגיה בחולין, סוגיה מאוד מעניינת, והראיתי את זה מתוך הסוגיה. גניבת דעת זה לא שקר. גניבת דעת זה לגנוב מידע שמגיע לך. להעלים ממך או להסתיר ממך מידע שעקרונית מגיע לך לדעת אותו. אני מוכר לך מכונית בלי מנוע. היה מנוע, כמו של הגששים, כן? אני מוכר לך מכונית בלי מנוע. בסדר? אבל אני מוכר לך את זה במחיר שהוא בסדר, זאת אומרת, אין פה הונאה. אז אתה רק בטוח שקנית איזה מציאה, מכונית בזיל הזול, ואתה מגלה שאין בה מנוע. אז עברתי על גניבת דעת. למה? כי אם אתה קונה, מגיע לך המידע לדעת מה אתה קונה. וכשאני מסתיר ממך את המידע הזה, לקחתי ממך מידע שמגיע לך. לכן זה גניבת דעת ולא רק שקר. עכשיו, טוב, אפשר להאריך בזה, אבל מה שאני רוצה לטעון, זה שכשאתה פותח מכתב, אתה בעצם גונב מידע. גונב מידע של מישהו. וזה לא שייך לשקר בכלל. שקר זה רק דוגמה. שקר במקום שבו המידע מגיע לך, זה גניבת דעת. אבל לא שגניבת דעת לא שייך בכלל לשקר. גניבת דעת זה סוג של גניבה. כאשר הדבר הנגנב הוא מידע. עכשיו, אם זה ככה, לרוב השיטות, גניבת דעת זה איסור דאורייתא. שריט ובחול נשאר בסוגיה, ועוד, לרוב השיטות זה איסור דאורייתא, חוץ מהבח, נדמה לי, או מישהו שאומר זה דרבנן. מה זה אומר? שיש בעלות על מידע מדאורייתא, כי אחרת איך אפשר לגזול מידע, או לגנוב מידע. אז הנה לכם דוגמה, או מקור, לא דוגמה, מקור לזה שיש בעלות על דבר שאין בו ממש. כל עוד הוא לא נספח למשהו שיש בו ממש. וזה מה שאומר פה ריש לקיש. ריש לקיש בעצם טוען, אש זה אמנם דבר שאין בו ממש, אבל זה דבר מופשט, אבל הוא דבר. יש לו גם השלכות בעולם. הוא יכול לשרוף, זאת אומרת, זה לא, נכון שאי אפשר למשש אותו, גם לא כדאי לנסות. אבל עדיין אי אפשר להגיד שזה כלום. זה לא כלום. זה רק דבר מופשט. הדבר מופשט אומר ריש לקיש יכולה להיות בעלות, כן? אני אדם, אני, זה ממוני שמזיק. זה לא אומר שריש לקיש יחייב את מי שלוקח את זה בתור גזלן. למה לא? כי זה נר לאחד, נר למאה. כמו שאני לקחתי ממך את האש שלך, לא החסרתי ממך כלום. האש עדיין שלך נשארה שלך. אז לכן אי אפשר להתייחס אליי כגזלן. אבל זה לא נכון שהאש היא לא שלך. היא שלך. לעניין, אחריות הנזיקית למשל.
אגב, גזלן שלא הזיק.
מה?
זה לא גזלן, זה פשוט גזלן שלא הזיק.
כן, אבל אם אתה...
כאילו, גזל זה פחות ופחות ופחותה.
אז אני אומר, אתה יכול להגיד שהוא עבר על איסור גזל, אני לא בטוח שזה יקרה שהוא עבר על איסור גזל. יכול להיות שזה לא גזלן בכלל, אבל לא אכפת לי, תגדיר את זה גזלן שלא הזיק, זה עוד יותר טוב לשיטתי. אני רק לא חושב שזה נכון. אבל אני רק אומר, אני אנסה להגיד שלענייננו, אני בעלים לכל דבר, זה שלא שייכת על זה גזלה, אז מה? אני בעלים, כמו דבר שהוא פחות משווה פרוטה. נגיד שאין איסור גזל לזה. זה לא אומר זה לא שלי, זה שלי. רק אין איסור גזל לזה. אם השגתי אתרוג שאין בו שווה פרוטה, אני לא יכול לצאת בו ידי חובה כי אין דין לכם? מה פתאום? זה שלי לכל דבר. זה שמישהו גוזל את זה, הוא לא יעבור על איסור גזל? אז מה? זה לא קשור. בסדר? אז הנקודה, אגב, אם כבר דיברנו על זה, טוב, אנחנו צריכים כבר לצאת להפסקה, אבל רק משפט, לגבי רעיון, גם אפשר לטעון את אותה טענה. שלקחתי ממך את הרעיון, הרי לא החסרתי ממך כלום, הרעיון נשאר אצלך. זה לא שאתה שכחת אותו כמו הניגון של הרועה, של הבעל שם טוב, כן? שהוא שילם לו, כל הסיפורי רבס האלה, שהוא שילם לו פרוטה והוא שכח את הניגון, ואז הרבא קנה את זה ממנו. בדרך כלל זה לא עובד ככה, כשאתה לוקח רעיון או שיר, כלשהו
מגיס,
מתיק אותו, משהו כזה, אז לא לקחת את הרעיון מהממציא שלו. הממציא שלו עדיין מחזיק את הרעיון, רק אתה גם לקחת, זה דומה לאש. אבל זה לא דומה לאש, אתם יודעים למה לא? וזה הוכחתי מגמרא בסנהדרין, שם באותו מאמר. כי השווי של רעיון זה היחידאיות. זאת אומרת, רעיון שכולם יודעים אותו הוא לא שווה כלום. הרעיון הזה יש לו משמעות, הוא יכול להוות רכוש במקום שרק אני יודע אותו, או רק מעט אנשים יודעים אותו. נגיד אומנות, אז אולי יש מנתחים כירורגים מצוינים, אז נגיד שיש 10 כאלה. זה עדיין שווה כסף להיות בעל האומנות הזאת, כי יש 10 כמוך ולא כולם יודעים לעשות את זה. אם כולם היו יודעים לעשות את זה, אז זה לא היה שווה כסף, זה לא היה כלום, זה לא היה רכוש. לכן, בניגוד לאש, ברעיון, אם אני לוקח את זה ממישהו, למרות שנר לאחד, נר למאה, ולא לקחתי ממנו את הרעיון, זה נקרא גזל. זה נקרא גזל כי הורדתי את היחידאיות של המידע שנמצא אצלו. אולי אפשר אפילו להגיד שזה יותר מזיק מאשר גזלן. כי אני הורדתי את הערך של הדבר שנמצא אצלו. לא שלקחתי ממנו משהו, אלא הורדתי את הערך של הדבר שנמצא אצלו. גזלן זה אחד מאבות נזיקים בברייטות שם בבקמה שם, בחייה ברבושיה. טוב, בואו נעצור פה לכמה דקות, ועד 3-4 דקות נעשה רענון קצר ונחזור. אוקיי. בואו נמשיך. עוד הערה אחת לגבי ריש לקיש. ריש לקיש אומר שההבדל בין אש לבין, כן, ההבדל בין אש לבין חץ, זה שהחץ הולך מכוחו של האדם, והאש לא הולכת מכוחו של האדם. את זה עצמו אפשר היה להבין בשתי צורות, ופעם חשבתי שאולי זאת מחלוקת רש"י ורח שם בסוגיה, אני לא 100% בטוח, אבל קצת משתמע מדבריהם ככה. מה בעצם ההבדל? ההבדל הוא בשאלה, אפשר היה להגיד שההבדל הוא בשאלה איך מתבצע הנזק עצמו. כשהאש שורפת משהו, אז השריפה, הכוח לשרוף, הוא כוח שנטוע באש עצמה. זה לא כוח שבא ממני. אני הבערתי את האש, אבל בסוף כשהיא מזיקה, היא מזיקה מחמת עצמה. במובן הזה זה כמו שור שמזיק, או ממון שלי שהולך ומזיק, זה לא הכוח שלי שמטווח דרך משהו אחר. המשהו אחר הזה מזיק מכוחו שלו. לעומת זאת, בחץ, כשהחץ מגיע לכלי ופוגע בו, הכוח שלו להרוס את הכלי בא ממני. אני נתתי בתוכו את הכוח הזה, לכן בעצם החץ הוא איזשהו תווך שמעביר את הכוח ממני אל הכלי השבור, ולכן זה האדם המזיק. באש, היא לא מעבירה ממני שום כוח. היא עצמה מזיקה. במובן הזה זה ממש כמו ממון המזיק. כן, בעלות, אבל באופן עקרוני זה ממש כמו ממון המזיק. אבל כשקוראים את הראשונים, אז רואים שבדרך כלל הם לא פרשו את זה כך. אלא הם פרשו את זה דרך השאלה איך הדבר מגיע למקום ההזק. החץ שמגיע למקום ההזק על ידי זה שאני יורה אותו. כשאני זורק משהו, אוקיי? או כשאני מותח את הקשת, לא משנה, זה כמו לזרוק. אז בעצם הדרך שהחץ עובר למקום ההזק היא מכוחי. אני בעצם זה שהבאתי אותו למקום ההזק. באש היא בוערת, והאש, הרוח המצויה אולי לוקחת אותה, או מה שלא יהיה, אבל לא אני הבאתי אותה למקום ההזק. ואז ההבדל הוא בשאלה, מה הביא את הדבר למקום ההזק, ולא מאיזה כוח מתבצע ההזק עצמו. וברש"י, וברוב הראשונים, כשמסתכלים, כשמפרשים את זה, הם הולכים בכיוון השני, לא הראשון. למרות שאני הייתי חושב שדווקא הכיוון הראשון הוא היותר, הבדל היותר רלוונטי לענייננו. כי השאלה איך אתה עושה את ההזק, מה אכפת לי איך הגעת למקום ההזק? מה זה מעניין? הנקודה היא שאפשר לראות גם בגמרא בדף וו, כן, על אבנוס הכינור מסעו, שהיו מונחים בראש הגג ונפלו ברוח מצויה, נחו על הקרקע והזיקו. כמו בור, היו מונחים על הקרקע ומישהו נפל, התגלץ עליהם, נפל עליהם, והוזק. גם שם הגמרא לומדת את זה בצד השווה מאש ובור. עכשיו, מה זה קשור לאש? דבר מונח על הקרקע, ומישהו יתנגש בו וניזוק. זה בור לגמרי. למה צריך פה צד שווה של אש ובור? אז ההסבר הפשוט לעניין, זה איך הם הגיעו לקרקע. הם הגיעו לקרקע על ידי הרוח. הרוח הפילה אותה מהגג אל הקרקע, נכון? זאת אומרת, בניגוד לבור שאני חופר אותו ברשות הרבים, אבנוס הכינור מסעו הגיע לרשות הרבים ונהיה בור בעזרת הרוח. אוקיי? עכשיו, גם שם שימו לב שהלימוד מאש לא נוגע לאופן ביצוע ההזק, אלא לשאלה איך המזיק הגיע למקום ההזק. נכון? לכן הדבר הזה לא מופרך, אנחנו מוצאים אותו בעוד מקומות. ועדיין זאת הערה, אני לא באמת מבין למה, זה נכון שאולי אפשר היה להגיד את זה ככה, אבל למה לא לעשות את ההבדל על אופן ההזק עצמו? נשמע לי הרבה יותר הגיוני, הרבה יותר רלוונטי. טוב, אבל זה ההערה לגבי ריש לקיש. עכשיו, בואו נמשיך את הגמרא שמה, בקו ב'. אמר רבא, קראו מתניתה, זאת אומרת כאן ראינו את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. אמר רבא, קראו מתניתה מסייע לרבי יוחנן. אז יש פסוק ויש ברייתא שמסייעים לרבי יוחנן. ואולי זה גם מסביר למה הגמרא רוצה שריש לקיש הוא זה שייתן הסבר ראשון. כי יש קראו מתניתה שמסייע לרבי יוחנן. קרא, מאיפה הפסוק? דכתיב, כי תצא אש, תצא מעצמה. שלם ישלם המבעיר את הבאר. שמע מינה, אישו משום חיציו. כי תצא אש ומצא קוצים וכו', שלם ישלם המבעיר את הבאר. כי תצא אש, יצא מעצמה. נכון? אז זה ממון המזיק. נכון? האש יצא מעצמה. שלם ישלם המבעיר את הבאר. אז המבעיר הוא זה שהזיק פה, נכון? הוא נחשב המבעיר. לא האש עשתה את ההזק, אלא אני עשיתי את ההזק. איך? רואים שאישו משום חיציו. ואת המבעיר הוא זה שבעצם עשה את הנזק, למרות שהאש יצאה מעצמה, המבעיר נחשב מבצע הנזק. אז מלשון הפסוק רואים שאישו משום חיציו. זה הקרא. והמתניתא, דתניא, פתח הכתוב בנזקי ממונו, וסיים בנזקי גופו. לומר לך, אישו משום חיציו. המתניתא אגב אומרת את אותו דבר. לוקחת את אותו פסוק, הפסוק מתחיל בנזקי ממונו, כי תצא אש, וסיים בנזקי גופו, שלם ישלם מבעיר את הבערה, לומר לך אישו משום חיציו. זה כמובן מעורר את השאלה, מה זאת אומרת קרא ומתניתא? המתניתא אומרת שהקרא הוא לטובת רבי יוחנן, מה זה?
אבל הברייתא אומרת מפורש, לומר לך אישו משום חיציו. מפורש. הפסוק לא אמר אישו משום חיציו, רק הפסקנו מהפסוק אישו משום חיציו, אבל אני אומר, הברייתא היא סיוע תנאי לרבי יוחנן. שיש תנאים שסוברים כך,
נגיד, אם היית מצליח למצוא לי הסבר אחר לפסוק, שמיישב אותו עם ריש לקיש, בסדר, אבל יש ברייתא נגדך. זה שהתנאים לומדים את הפסוק כן כמו רבי יוחנן, אוקיי? זה מזכיר, אתם יודעים, יש את שמואל הקטן, נכון? מה זה הפסוק שהיה שגור בפרקי אבות? מה זה שם שמואל הקטן? שמואל הקטן אומר, צטט פסוק.
בנפול חברך אל תשחק, משהו כזה.
בנפול לא יבחר, אל תשמח.
לא יבחר, אל תשמח.
כן, אז כולם אומרים, מה זה שמואל הקטן היה אומר? זה פסוק. אז מה שמואל הקטן היה אומר? כן, שמואל הקטן היה שגור בפיו הפסוק הזה. זאת אומרת, זה היה איזה מוטו, מוטו אצלו, כן, מזכיר לי גם את ה... יש ביורי דעה, מלכות כיבוד אב ואם. אז כתוב שם שחייב אדם בכבוד אביו יותר מאשר בכבוד אבי אביו. אז אני לא זוכר כבר שם בצד, נדמה לי שזה הדגון מרבבה, מביא לזה ראיה מרשי בפרשת וישב. שכן, איך זה הולך שם, שיעקב שמע שיוסף חי, אז כתוב, ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק. יעקב, כן, שואלים למה אלוקי אביו יצחק? כדי ללמד לך שאדם חייב בכבוד אביו יותר מאשר כבוד אבי אביו. המחלוקת המעריק ורש"י שם בשאלה האם חייב, בכלל אדם לא חייב בכבוד אבי אביו, מהמדרש הזה מביאים ראיה שיש חובה בכבוד סבו גם, רק בכבוד אביו יותר מאשר בכבוד סבו. בסדר? בכל מקרה, אבל אז יש שם מישהו שמאיר או על דגון מרובה, או שהדגון מרובה זה מאיר על מישהו אחר שם, אני לא זוכר כבר, הוא מאיר, למה אתה מביא את רש"י? יש מדרש כזה. זה מדרש, הרי רש"י מצטט מדרש, זה לא רש"י. כן, יש שם כל מיני תירוצים, אחד התירוצים זה טוב, אבל כולם מכירים את רש"י על החומש, את המדרשים, מדרש רבה פחות מכירים. טוב, בכל אופן הזה רק לענייננו, אז מביאים את הפסוק הזה ואת הברייתא לטובת רבי יוחנן. אמר רבה, קש ילי לאביי. בסדר? אז עד כאן לכאורה, רבה אומר שיש פסוק וברייתא לטובת רבי יוחנן. ועכשיו מוסיף רבא ואומר, קש ילי לאביי, למה דמר אישו משום חיציו? תמון באש דפתה רחמנה, איך היא משכחת לי? נראה קצת שהוא אומר שאביי עצמו היה מקשה את זה על רבא. כן? זאת אומרת, רבא מביא, רבא מביא שאביי התקשה, כן? לפי מי שאומר אישו משום חיציו, אז איך יש פטור על תמון? הרי חץ שפוגע במשהו, אתה לא פטור על תמון, אתה חייב גם על נזקים של דברים תמונים. אז איך אם אש זה משום חיציו, אז לא אמור להיות פטור של תמון על אש, או בתרגום ללשוננו. בתרגום ללשוננו, בעצם אש, אם אש זה אדם המזיק, באדם המזיק אין פטור תמון. אם אישו משום ממונו, אז זה ממון המזיק, ובממון המזיק יש כל מיני פטורים, על כלים בבור, על תמון באש וכו'. אבל אם זה אדם המזיק, זה סתם מפרשת אדם המזיק, אז מה שהיה פטור תמון? זה גם פה יש בראשונים ביטויים לכאן או לכאן, איך לומדים את הקושייה הזאת של אביי. בכל מקרה, אז אביי שואל, עם כל הכבוד לסיוע שיש מהברייתא ומהפסוק, עדיין קשה על רבי יוחנן, אז איך יש פטור טמון? זה אולי ההצדקה, איך להסביר בכל זאת את דעת ריש לקיש, אוקיי? וניחלי, כן? ואביי שהיה מקשה את זה, הוא גם יישב את זה. כגון שנפלה דלקה לאותו חצר, ונפלה גדר שלא מחמת דלקה, והלכה והדליקה והזיקה בחצר אחרת. דעתם קלו ליחיציו. מה זאת אומרת? שאם אנחנו אומרים משום משום חיציו, כמו רבי יוחנן, אז איך יכול להיות פטור טמון? פשוט, אתה הדלקת את האש כאן, והייתה גדר כאן. בסדר? והגדר נפלה, ואז האש עברה לצד השני והזיקה. אם הגדר הייתה עומדת, אז האש לא יכלה לעבור. זאת אומרת, כשאתה הדלקת את האש, היא הייתה שמורה, כי הגדר בעצם הגנה. רק הגדר נפלה, או שמישהו יפיל אותה, מה שלא יהיה, ואז האש עברה, וזה נקרא קלו חיציו. מה זה קלו חיציו? זה גמרא בסנהדרין, מה קורה אם מישהו יורה חץ ויש תריס לפני החץ. בסדר, עכשיו אחרי שיריתי את החץ, מישהו מרים את התריס. ואז החץ מצליח לעבור. כשאני יריתי את החץ, היה שם תריס, זה לא היה מזיק בכלל. זה שמישהו אחרי זה הרים את התריס, אני כשאני יריתי את החץ, לא היה שם שום דבר. אז זה קלו חיציו, קלו חיציו, אז אתה לא יכול לחייב אותי על שום דבר. אומרת הגמרא, במצב כזה יש פטור של טמון, כי קלו חיציו. זאת אומרת, אתה לא יכול לחשב אדם המזיק, בגלל שכשאתה הדלקת את האש, הייתה גדר ששמרה, זה שהגדר נפלה או מישהו הפיל אותה, זה לא קשור אליך, אתה כשהבערת את האש, לא ידעת על הדבר הזה. כמובן שזה רק במצב שבו לא האש עצמה הפילה את הגדר. אם האש עצמה הפילה את הגדר, זה לא נקרא קלו חיציו. כי כשאתה הבערת את האש, היית צריך גם לקחת בחשבון, שכשהאש תגיע לשם, היא תבעיר את הגדר ותעבור הלאה. אוקיי? אז אנחנו מדברים במצב שבו האש כשלעצמה לא יכולה להפיל את הגדר. מישהו הפיל אותה, שהגדר נפלה, או מה שלא יהיה, זה נקרא קלו חיציו. שואלת הגמרא, יחי לעניין גלוי, נמי קלו לו חיציו. מה זאת אומרת? אתה מסביר לי איך יש פטור טמון. אתה מסביר לי איך יש פטור טמון. כי קלו חיציו. אבל לא הבנתי, אבל אם קלו חיציו, אז אתה גם לא יכול לחייב על נזקי אש בגלוי, לא רק בטמון. כמו שראינו עם החץ, מה אתה רוצה? כשהוא יבעיר את האש, היא הייתה שמורה לגמרי. זה שאחרי זה מישהו יפיל את הגדר, או שהגדר נפלה, זה לא קשור אליו. אז הקלו חיציו בעצם פותר אותו לגמרי, לא שזה אש שפטורה על טמון, אלא זה לא מזיק של אש בכלל. אתה לא יכול לחייב אותו לא על גלוי ולא על טמון. אומרת הגמרא, אלא למען דאיתלי משום חיציו, איתלי נמי משום ממונו. הוא כגון שהיה לו לגודרה ולא גדרה. דעתם שורו הוא ולא תפח בהפה. מה זאת אומרת? אומרת הגמרא, לא, מדובר פה במצב שהגדר נפלה, והיה לבן אדם זמן לשים לב שהגדר נפלה ואפשרות לתקן אותה. והוא לא עשה את זה. ועכשיו יצאה האש והזיקה. אומרת הגמרא, במצב כזה זה ממון המזיק, ולא אדם המזיק, זה לא חץ. למה? בגלל ש... הרי כשאני הדלקתי את האש, אז הגדר בעצם הייתה שם, והאש בכלל לא הייתה עם פוטנציאל נזק. עכשיו נפלה הגדר, אוקיי? ולי היה כמה דקות, שמתי לב שהגדר נפלה, ויכולתי גם להרים אותה מחדש, או לסדר שם ולשמור את האש שלי. במצב כזה האש כבר בוערת, לא הבערתי אותה. אז האש דומה לשור. במצב כזה יש אש שהיא שלי, בינתיים היא עוד לא מזיק בכלל, אבל יש אש שהיא שלי, בסדר? ועכשיו נפל את הגדר. בסדר? ברגע שנופל את הגדר, יש שור שלי שאני צריך לשמור עליו שלא יזיק. לא שמרתי, זה ממון המזיק. זאת אומרת, אם אני הדלקתי אש ולא הייתה גדר, או שהייתה גדר כזאת שהאש עצמה הייתה מפעילה אותה, זה אדם המזיק. אבל אם אני הדלקתי אש כשהייתה גדר שלא הייתה נופלת, רק מהאש, אז זה כבר כלום. אין פה אש בכלל, עכשיו נפלה הגדר. ברגע שנפלה הגדר ואני שמתי לב ויכולתי לתקן, האש נחשבת כממוני שמזיק. ואז מוגדר פטור טמון. נכון, זה מה שהגמרא הרי בעצם אומר. הגמרא באה לשאול איך מצאנו את פטור טמון. זה מה אומרת, הנה, בסיטואציה הזאת מצאנו לפתור תמון, למה? כי בסיטואציה הזאת זה לא אדם המזיק, אבל מצד שני הוא גם לא פטור לגמרי, זה ממון המזיק, זה ממון של אש, הנפקמין היא שפה יהיה פתור תמון. זאת מסקנת הגמרא, אוקיי? עכשיו יש פה קטע מוזר, כי בעצם מה יוצא פה עכשיו? יוצא פה שרבי יוחנן שאמר אישו משום חיציו, הוא סובר גם משום חיציו, אבל חוץ מזה זה גם משום ממונו, אוקיי? אז שואלת הגמרא, וכי מאחר דמן דאיתלה משום חיציו ואיתלה אינמי משום ממונו, מה היא בעיניו? אז אם אתה אומר לי שרבי יוחנן מסכים עם ריש לקי שאישו גם משום ממונו, חוץ מאשר משום חיציו, אז מה הנפקמינה? עכשיו, מה זאת אומרת מה הנפקמינה? זה מין שאלה זאת. נפקמינה לתמון. מה יקרה אם לא קלו חיציו? בסדר? ואת הדלקתי אש כזאת שאין גדר, והגדר עברה והזיקה. האש, סליחה, עברה והזיקה. אוקיי? לפי רבי יוחנן יהיה פטור תמון? במצב כזה האש זה אדם המזיק. נכון? כי לא קלו חיציו. בקלו חיציו, כשהדלקתי את האש, הייתה גדר ששמרה עליה, אז האש היא ממוני, זה ממון המזיק. אבל אם אין גדר, אז האש היא אדם המזיק. אז באדם המזיק, כמו שהגמרא אמרה למעלה, אין פטור תמון. פטור תמון זה רק כשהאש היא ממוני, לא כשהאש היא חץ. על חיצים אין פטור תמון. אז מה השאלה, מה הנפקמינה? הנפקמינה היא בלא קלו חיציו, שלפי רבי יוחנן אין פטור תמון, ולפי ריש לקיש יש פטור תמון. לפי רבי יוחנן פטור תמון קיים רק במקום שקלו חיציו. שהאש עם המון שלו שמזיק. איזה מין קושייה זאת, וכי מאחר דאית למשום חיציו, אית לעיני משום ממונו, מה היא בעיניו? תראו גם את התירוץ. איקה בעיניו לחייבו בארבעה דברים. מה עם תמון? מה זה כאן לחייבו בארבעה דברים? אז זה נפקמין לה לחייבו בארבעה דברים. זאת אומרת שאם זה משום חיציו, אז זה אדם המזיק, אז הוא חייב גם בושת, שבט, נזק וריפוי. בושת לא, כי צריך כוונה בשביל בושת, אבל לכן זה ארבעה דברים ולא חמישה דברים. אבל בסדר, יש את החיובים של אדם המזיק, אבל מה עם תמון? למה לא אמרו את תמון? אז יש מהראשונים שאומרים, הכוונה גם תמון, את תמון כבר אמרו למעלה. פה הוסיפו את ארבעת הדברים. אבל זה, המהלך של הגמרא הוא מוזר, תשימו לב, כי אם ידעו את תמון למעלה, אז אתה יכול להוסיף שיש נפקמינה לארבעה דברים, אבל אתה לא יכול להקשות מהי בעיני. אתה יכול להגיד שחוץ מאשר נפקמינה לתמון, שזה אמרנו למעלה, זה כל המהלך למעלה היה להסביר איך יש את פטור תמון. אז מה השאלה, מה היא בעיניי? מה היא בעיניי? פטור תמון, זה איקה בעיניי. יכול להגיד שחוץ מפטור תמון, זה גם נפקמינה לחיוב בארבעה דברים. אבל מה זה השאלה הזאת, מה היא בעיניי? טוב, אבל כך רוב הראשונים לומדים. אני מציב את זה כאן, כי עוד רגע נראה את שיטת הרמב״ם. אבל רוב הראשונים לומדים למסקנת הגמרא, שככה, אנחנו פוסקים כרבי יוחנן. נגד ריש לקיש, באופן כללי תמיד הלכה כרבי יוחנן נגד ריש לקיש, וכאן יש אפילו קרא ומתניתה שמסייעים לו, אוקיי? אז לכן ההלכה היא כרבי יוחנן, זה כל הפוסקים פסקו ככה. אז מה היא ההלכה? תלוי. אם לא קלו חיציו, כוונה שהדלקתי את האש ישר עברה והזיקה, לא היה משהו שמגן מפני הנזק הזה, אז זה נקרא אדם המזיק, ואין פטור על תמון, ואין פטור על ארבעה דברים. אם קלו חיציו, זאת אומרת שכשהדלקתי הייתה גדר שהייתה יכולה לשמור, והגדר אחרי זה נפלה, זה יהיה ממון המזיק, ושם נאמר פטור תמון, ואתה לא תהיה חייב בארבעה דברים. ואב הנזק אש, שמופיע במשנה בתחילת בבא קמא, זה רק אש כזאת שקלו חיציו. כי אם לא קלו חיציו, זה פשוט אדם המזיק, זה כמו חץ. אוקיי? זה מסקנת הגמרא לפי רוב הראשונים. הרמב״ם, בפרק י' ד' הלכה ט' ו', כותב כך, אש שעברה והזיקה את האדם וחבלה בו, הרי המבעיר חייב בנזקיו ובשבטו ובריפויו ובצערו ובבושתו, כאילו הזיקו בידיו. כן, הוא אומר חמישה דברים דרך אגב, ולא ארבעה דברים, מאוד מעניין, כי בפשטות בושת זה רק אם אתה מתכוון לבייש. ולכן ברשי פה מסביר שלכן אמרו ארבעה דברים ולא חמישה, כי בושת אין פה. זה אדם המזיק, אבל כיוון שהוא לא התכוון, אז אין פה בושת. שאף על פי שאישו ממונו הוא, הרי הוא כמי שהזיק בחיציו. רואים לשון מוזרה? מה אז טוב, אז איך הוא פוסק, כמו רבי יוחנן או כמו ריש לקיש? מצד אחד הוא פוסק כמו רבי יוחנן, נכון? כי הוא אומר שחייב בארבעה דברים, מזיק של אש, בחמישה דברים. זה אדם המזיק, נכון? אבל הוא אומר שאף על פי שאישו ממונו הוא, הרי הוא כמי שיזיק בחיציו. אז אתה מביא את ריש לקיש שאישו משום ממונו? כנראה שהוא מתכוון למסקנת הגמרא אצלנו, שרבי יוחנן שיש לו אישו משום חיציו, סובר גם אישו משום ממונו. אבל בגמרא אצלנו איך שקראנו זה לא עבד ככה. בגמרא אצלנו הכוונה שכאשר קלו חיציו זה רק ממונו, וכאשר לא קלו חיציו זה רק חיציו, זה רק אדם המזיק. הרמב״ם לא עושה פה חלוקה בכלל בין קלו ולא קלו חיציו, מצד אחד. מצד שני, הרמב״ם רואה את נזקי האש כממונו המזיק, שהוא כמי שיזיק בחיציו, ולכן הוא חייב בחמישה דברים. מאוד מריח שהרמב״ם קרא את הגמרא אחרת. הרמב״ם טוען אין הבדל בין קלו ולא קלו חיציו. איך הוא מסתדר עם הגמרא, אני תכף נראה, אבל אין הבדל בין קלו ולא קלו חיציו. זה מה שכתוב ברמב״ם. ובשני המקרים האלה, זה ממונו המזיק, נפקא מינה שיהיה פטור טמון, בין אם קלו חיצב, בין אם לא קלו חיצב, יהיה פטור תמון, אבל הוא יהיה חייב בחמישה דברים, כמו אדם המזיק. זה בין ממונו המזיק לאדם המזיק, זה משהו באמצע. הרמב"ם ממש משלים את כל ההקדמה שנתתי לשיעור הזה. זאת אומרת, יש פה עכשיו אש, אנחנו פתאום מגלים זאת קטגוריית ביניים. זה ממון המזיק שחייב בחמישה דברים כמו אדם המזיק, אבל תשימו לב, יש לו פטור תמון. זאת אומרת, זה ממון המזיק, אש זה ממון המזיק שיש לו פטור תמון, בין אם קלו חיציו, בין אם לא קלו חיציו. אבל למרות שזה ממון המזיק, התחדש שהוא חייב בחמישה דברים. אם באמת מבינים כך את הרמב״ם, צריך להבין את הסברה ואיך בדיוק זה עובד, אבל בגמרא מתיישבים הרבה דברים. כי אני חושב שהמגיד משנה פה תמה על הרמב״ם, המגיד משנה אומר ככה, אש העברה וכו', זה מבואר פרק כיצד הרגל, בפלוק לדה רבי יוחנן, הוא פסק כרבי יוחנן דאמר אישו משום חיצה, ואני תמה, אחר שהוא זל פוסק כרבי יוחנן, איך לא חילק בתמון, כמו שחילקו שם הסוגיה, זה לא משכחינה לרבי יוחנן תמון פטור, אלא כשנפל גדר שלא מחמד דלקה, והיה לו לגדור ולא גדרו. אז הרמב״ם לא מביא את פטור תמון, לא מחלק בין קלו חיצה ולא קלו חיצה, כל הסוגיה הזאת לא מסתדרת עם הרמב״ם, ואולי שרבינו זל מפרשה בפנים אחרות. ואפשר שדעתו זל שאין להניח פשט המשניות והברייתות והמימרות שלא חילקו בתמון מפני הסוגיה ההיא. זאת אומרת, סתם עד הסוגיות אחרות כנראה חולקות על הסוגיה הזאת. והסתם הזה שלא מחלקים בתמון בין קלוחית בשום מקום, בסוגיות שמדובר על פטור תמון, אף אחד לא תורח להגיד, רגע, רגע, האם מדובר פה בקלוחית צו או בלא קלוחית צו? רואים שפטור תמון הוא על כל נזקי יש, לא משנה אם קלו או לא קלוחית צו. אז אומר המגיד משנה, הרמב״ם כנראה מבין שזה מחלוקת הסוגיות, אז או שהוא מפרש את הסוגיה שלנו אחרת, או שהוא מפרש את הסוגיה שלנו כמו כולם. רק הוא חושב שהסוגיה הזאת לא נפסקת להלכה. כי סתם הסוגיות האחרות סותרות אותה. בשולחן ערוך למשל, כשהוא מביא את זה להלכה, אז הוא כן מביא את זה. אש שעברה והזיקה את האדם וחבלה בו, הרי המבעיר חייב בנזקו ובשבטו ובריפויו ובצערו ובבושתו, כאילו הזיקו בידו. שאישו ממונו הוא. כן, מה זה שאף על פי פה, זה בסוגריים, לא משנה, שאישו ממונו הוא, הרי הוא כמי שהזיק בחיציו. והוא שהיה האש ראוי להגיע לשם למקום שהזיק בשעה שהדליק. אבל אם לא היה ראוי להגיע שם, כגון שהיה גדר ביניהם ונפל שלא מחמת האש, אפילו אם היה אפשר לו לגודרה, כבר קלו חיציו ויש לו דין ממונו שהזיק אדם, שאינו חייב אלא בנזק בלבד ופטור מארבעה דברים. אוקיי? הוא אומר שלא שחייב בארבעה דברים, אלא שפטור בארבעה דברים, כי הוא הולך עם הרמב״ם שהחיוב הוא בחמישה דברים, לא בארבעה. אז הוא פטור מארבעה ונשאר עם נזק. אז הוא כן עושה הבחנה בין קלו ולא קלו חיציו, והשולחן ערוך בדרך כלל, אני לא ראיתי את הבית יוסף, באמת לא הסתכלתי, צריך לבדוק בבית יוסף, כי בדרך כלל השולחן ערוך עוקב אחרי הרמב״ם. ופה הוא מוסיף את ההבחנה הזאת שברמב״ם לא מופיע. אז אפשר להגיד שהרמב״ם אומר, זה... הוא שמח כבר על העניין הזה שהוא... שאנחנו רואים את זה בגמרא, והוא עצמו, בהלכה ד' באותו פרק, 10 הלכות קודם, נפלה דלקה בחצרו ונפל גדר שלא מחמת הדלקה, ועברה והדליקה בחצר אחרת, אם היה יכול לגדור הגדר שנפל ולא גדרו, חייב. למה הדבר דומה? לשורו שיצא והזיק, שהיה לו לא שמוע ולא שמרו. אז כאן הוא כן מביא את החילוק של הגמרא. אבל תשימו לב, הוא לא מביא שום נפקמינה. הוא רק אומר, אחרי שהסברתי לך שיש מזיק כזה שנקרא אש, אז במקום שנפלה הדלקה בחצרו ונפל הגדר לא מחמת הדלקה, ועברה והדליקה בחצר אחרת, ואם הוא היה יכול לגדור, אז הוא חייב. אבל הרמב״ם לא אומר שזה מזיק אחר, זה ממון המזיק, לא כמו אש רגיל, שזה אדם המזיק. לא מזיק, אין ברמז. הוא רוצה רק להגיד שבמצב כזה, למרות שלכאורה זה קלו חיצה, והוא היה צריך להיות פטור לגמרי, זאת אומרת, לא, אם היה לו זמן לגדור והוא לא גדר, הוא עדיין חייב. במה? בכל מה שיש חייבת. לא, הוא לא מביא את החילוק הזה כחילוק, כמו שמופיע אצלנו בגמרא. לכן יש כאלה שתמהו על המגיד משנה, מה אתה מקשה על הרמב״ם? הרמב״ם מביא את החילוק הזה בהלכה ד', הוא לא נכנס לזה שוב, זה לא נכון, זה פשוט לא נכון. מגיד משנה צודק. כי הרמב״ם מביא את החילוק הזה בתור חידוש, שגם במצב כזה אתה חייב בנזקי אש. בשום מקום הוא לא כותב שיש הבדל בנזקי אש בין כלו ולא כלו חיציו. יותר מזה, הוא גם לא כותב שיש סיטואציה שבה פטורים, שבה חייבים על תמון באש. כל מה שהוא מביא זה שאש חייבת בארבעה דברים, וגם את זה, בלי קשר לכלו או לא כלו חיציו. לדעתי, הרמב״ם למד את הגמרא אחרת. אני חושב שהרמב״ם למד את הגמרא, ככה, בוא נחזור רגע לגמרא. הרמב״ם אומר ככה, תראו, אני קורא פה את הגמרא עכשיו, כן? תראו את הגמרא. אז הגמרא אומרת, מה, אז איך אנחנו מוצאים את פטור תמון לפי רבי יוחנן? זאת אומרת, הגמרא יש הבדל בין כלו ולא כלו חיציו. אומרת הגמרא, רגע, אבל אם כלו חיציו, אז הוא צריך להיות פטור לגמרי, גם על הגלוי, לא רק על התמון. נכון? אלא מן דאית לי משום חיציו, אית לי נמי משום ממונו. כאן הרמב״ם קורא את זה אחרת. מה זאת אומרת? שמי שסובר אישו משום חיציו, הוא לא אומר שזה ממש חיציו. גם הוא מסכים שזה ממונו, רק זה ממונו כזה שיש לו אספקט של חיציו. הוא לא מדבר על שני סיטואציות, הכוונה שמי שיש לו אישו משום ממונו, יש לו משום חיציו, יש לו גם משום ממונו, ובקלו חיציו זה ממונו, ולא קלו חיציו זה חיציו. לא, ההבדל בין קלו ולא קלו חיציו נפל. בגלל שהגמרא אומרת שלעניין גלוי נמי קלו חיציו. לכן זה ירד, אין, גמרנו את ההבדל הזה, אין הבדל. קלו ולא קלו חיציו זה אותו דבר. אז חוזרת השאלה, אז איפה מצאנו פטור תמון, לפי רבי יוחנן, עונה הגמרא תירוץ אחר, לא, זה לא קשור לכלו ולכלו חיציו. לפי רבי יוחנן יש פטור תמון באש, כי גם רבי יוחנן לא אומר שאש זה ממש אדם המזיק. לכן יש פטור תמון, זה ממון המזיק. כל מה שרבי יוחנן אומר זה כמו חיציו, אבל בעצם יש לו דין של ממון המזיק. עכשיו שואלת הגמרא מצוין, וכי מאחר דמנד לאית למשום חיציו, אית לאינה ממשום ממונו, מה היא בעיניו?
הרב דילג על משפט, איך הרמב״ם מסביר את המשפט? הוא חיגון, הוא חיגון שהיה לו לגודרה ולא גדרה, דעת המשורו ולא תפח באפי, אז בשימה המשפט הזה מופיע בכלל?
או שהרמב״ם בכלל לא מכניס את המשפט הזה, לא גורס אותו, או שהמשפט הזה בא להגיד, הוא מחליף מקום, הוא מופיע למעלה. כשרצו לחלק בין קלו ולא קלו חיציו, אז מדברים כמובן על מצב שהיה לו לגדור ולא גדרה. זה מה שכתוב ברמב״ם.
שני ההסברים דחוקים.
אז אני אומר,
זאת אומרת, להגיד שהוא לא גרס, או להגיד שהוא גרס את זה במקום אחר, לא יודע,
לא, אני אומר, ברור, זה ברור שהייתה לו גרסה אחרת בגמרא. אבל once הייתה לו גרסה אחרת בגמרא, אז הכל חלק. הרי זה לא דחוק, הוא לא חייב כלום לגרסה של רשי, הוא הייתה לו את הגרסה שלו. רשי גם לגרסתו דחוק. רשי לגרסתו שלו דחוק. כי מה זה, מה היא בעיניו? הראיתי לך למעלה שהנפקמינה היא על תמון. אז מה זה, מה היא בעיניו? זה מנקושיה הזאת. אבל לפי הרמב״ם זה נהדר, כי הרמב״ם אומר, מה אתה רוצה? רבי יוחנן גם הוא אומר אישום משום ממונו. רק זה כמו משום חיציו, שאתה אומר, מה אין נפקמין הזה כמו חיציו? על עניין פטור תמון, אתה אומר לי שיש פטור תמון. זה כמו ממונו. אז הוא לגמרי כמו ריש לקיש, אז מה ההבדל? אומרת הגמרא ארבעה דברים. מה זאת אומרת? שים לב, לא תמון. תמון זה לא נפקמינה. ארבעה דברים. וארבעה דברים זה בין קלו חיציו ובין לא קלו חיציו. זה לא משנה. אש עם מזיק כזה, שלמרות שהוא ממונו, הוא חייב בארבעה דברים, וזה בדיוק מה שכותב הרמב״ם. שאש, למרות שהיא ממונו, מתחייבים בה בארבעה דברים. זה בדיוק מה שאומר הרמב״ם. ברור שככה הוא קרא את הגמרא. ולכן הרמב״ם, תשים לב, באמת, את היה לו לגודרה ולא גדרה, איפה הרמב״ם מביא את זה? בהלכה ד'. כי בהלכה ד' הוא מדבר על עצם ההגדרה של המזיק של אש. ההגדרה של המזיק של אש, אומר הרמב״ם, זה גם כאשר כשאתה הדלקת את האש, הייתה גדר. אם היא נפלה אחר כך, והיה לך זמן לגדור ולא גדרת. אוקיי? זה רק בהגדרת המזיק, אבל זה לא ששם זה ממון, ובלי זה זה אדם המזיק. לכן די ברור שכוגון שהיה לו לגודרה ולא גדרה זה למעלה, מופיע אצל הרמב״ם. הוא בא להגיד מתי כשהייתה גדר וקלו חיציו, מתי גם אז חייבים, כשהיה לו לגדור ולא גדרה. בסדר? אז לכן, אם ככה, אם אני מסכם, אז צריך לגמר כבר, לפי הרמב״ם, המסקנה היא, ועכשיו אנחנו נגיע לסוגיה שלנו, כי לא עכשיו, אלא בשיעור הבא, אבל עכשיו אנחנו מבינים שלפי הרמב״ם, אישו משום חיציו, לפי רבי יוחנן, שכך פוסקים להלכה, אין הכוונה משום חיציו. אישו זה משום המונו, ולכן יש פטור של תמון. רק יש חיוב של חמישה דברים. זה ממון שחייב משום חמישה דברים. זה מה שטוען רבי יוחנן, וזה הנפקמינה בינו לבין ריש לקיש. על תמון אין נפקמינה. ואין הבדל בין קלו ולא קלו חיציו. אנחנו נראה את ההשלכות בסוגיה שלנו. לפי הרמב״ם, הסוגיה שלנו גם חלקה, דרך אגב. גם הסוגיה שם יותר טובה, וגם הסוגיה שלנו יותר טובה, לפי הרמב״ם. אוקיי, זאת אומרת, אבל אני רק רוצה להחזיר אותנו למה שפתחתי. הכל התחיל מזה שאש היא לא לגמרי אדם המזיק ולא לגמרי ממון המזיק, נכון? על זה כולם מסכימים שגם רבי יוחנן וגם ריש לקיש וגם כל הראשונים, איך שלא יסבירו את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, כולם מסכימים שזה לא דבר טבעי שזה אדם המזיק. הרי יש הבדל בין חץ לבין אש, הגמרא עצמה אומרת. רבי יוחנן לא מתווכח על ההבדל הזה, שהחץ הולך מכוחו של האדם והאש לא. כולם גם מסכימים לפי לריש לקיש שאין בעלות, אין בו ממש, לרבי יוחנן, סליחה, שאין בו ממשה. באש, לא שייכת עליה בעלות. אז כולם מסכימים שאש זה דרגת ביניים, אומר הרמב״ם, אז אם זה ככה, למה להכניס את זה לתוך אחת מהקטגוריות? לגמרי, או ממון המזיק או אדם המזיק, לא? אז גם הקטגוריה ההלכתית של אש זה משהו באמצע. זה ממון המזיק שיש עליו חיוב של ארבעה דברים. זה משהו באמצע. הוא בין אדם המזיק לבין ממון המזיק. אוקיי, נעצור כאן. שיעור הבא זה השיעור האחרון לסמסטר הזה, אני אשתדל לחזור לרב אשי ולסיים את לפחות את העניין הזה של הכופף קמתו של חברו.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.